חזק וברוך לרב אוהב ציון. אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על מספר מוצרים שמספיק כשרות רגילה. יש מוצרים, רוב ככל המוצרים, חשוב לרכוש בכשרות גבוהה, כשרות בדץ. בשבוע שעבר ציטטנו מוצרים שבכלל לא צריך כשרות. היום אנחנו נדבר על מספר מוצרים שמספיק כשרות רגילה. כשרות רגילה, לא צריך לחפש את הבדץ ולא שום דבר. מה למשל? אם אנחנו ניקח תחינה. תחינה שמוכרים, תחינה גולמית. רק רגע, צריך כשרות, גם של ערבים. צריך כשרות, אבל לא צריך לחפש בדץ. ולמה? יש לנו את הסומסום שעובר כליה. דעת הגרא יוסף שאין בו בישולי גויים, ולגבי הנושא של חרקים בסומסום, שזה חשוב מאוד, דרך אגב, יש הרבה נשים בבית שעופות חלות ומפזרים מעל סומסום. הסומסום צריך להיות בקירור, הרבה פעמים יש בו חרקים, אבל כאן לגבי הכנת התחינה, הסומסום עובר תחינה. כדי להכין תחינה, הוא עובר תחינה, ולכן אין בעיה, מספיק כשרות רגילה. למה צריך בכלל כשרות? כי אנחנו לא יכולים לדעת ולסמוך מה הכניסו בתוך החומרי גלם. אם ניקח למשל אבקות למיניהם, זה יכול להיות אבקת אפייה. אבקת אפייה, מה יכול להיות באבקת אפייה? כן כשרות, אבל לא חייבים בדץ. אבקת קקאו, אני לא מדבר עם תוספות, ללא תוספות, נטו אבקת קקאו, כל הכשר זה מספיק. מלח לימון, וכן על זה הדרך. יש הרבה דברים שמספיק כשרות רגילה. יש דבר כמו מה שנקרא מולסה. אתם יודעים מה זה מולסה? כשהוא 100% מספיק לי כשרות רגילה, כמו הסודה לשתייה. הרבה אנשים שואלים לגבי דגים. הרב, הכשרות בדגים, רבנות, הכשרות בדגים רק בדץ חתם סופר, באולמות וכדומה, האם אנחנו יכולים לסמוך? צריך לדעת, דגים, אם נדבר על הדג המושט, אמנון, בין כשהוא טרי, בין כשהוא מגיע כפו, מיובא מסין, כל הכשר, אין לי בעיה איתו. אני מדבר, ברגע שהוא מגיע לנו חתוך כבר, אין לי בעיה עם זה, אני יכול להשתמש. גם אם הוא מגיע שלם וגם אם הוא מגיע פילה, מה שיש היום באולמות, זה בסדר, גם בכשרות חתם סופר ולא צריך בדץ יותר גבוה. מה בלגן בדגים? למה יש הרבה שעושים בדגים בלגן? אותו דבר לפני שניגש לזה, טונה. טונה, אני לא מדבר על שימורים, שפעם עשינו פה שלם, שיעור שלם על הטונה ושימורים. אני מדבר על הטונה, מה הבעיות בטונה. אני מדבר על הטונה דג כפור. טונה כפור רגיל, כל הכשר אין לי בעיה איתו. בשימורים יכול להיות בעיה של דגים טמאים, שהתעיה בזמן היחסון בבטן האונייה, ודיברנו על זה שיעור שלם, לכן מומלץ לקחת בשימורים או בדץ עדה חרדית, או הרב רובין, או הרב מחפוד. עדיף, עדיף, יש, זהו, עליהם אני סומך בדבר הזה, אפשר לקחת אותם, זה מצוין. אבל עדה חרדית הם אשכנזים, ואולי הם לא מקפידים בישול יהודי לנו הספרדים, זה לא נכון. תודה רבה, יעבדו חמים. זה לא נכון, ואין עם זה בעיה. למה יש בדצים על דגים? פה אני חייב לומר, יש מושג שנקרא תולעי אניסקיס. מרן השולחן ערוך פוסק, תולעים שנמצאים בבשר של הדג מותרים באכילה. מותרים באכילה. מצאו בכל מיני זנים של דגים בבשר תולעים. אז קם איזה חכם אחד ועשה רעש גדול. מה? הוא בא ואומר, זה תולעים שבאו מבחוץ. חביבי, מי אמר לך שזה בא מבחוץ? לא, ככה המדענים אומרים שזה בא מבחוץ, ואם זה בא מבחוץ זה שרץ השורץ על הארץ ואסור לאכול אותו. זה תולעים שקופות, קוראים להם אניסקיס. רבותיי, זה הגיע לשולחנם של גדולי ישראל, הרב שלמה זמן, אוירבך עליו השלום, חכם בן ציון אבא שאול, גם הרב עובדיה עליו השלום, לא החמירו בדבר הזה. ולכן, אם אני קונה דג בקשרות רבנות, או אם אני רואה עליו את הסנפיר וקסקסת, הרבה פעמים צריך לנקות אותו מטפילים. טפילים זה לא תולעי הניסקיס שנמצאים בבשר. אלה אין לי בעיה. טפילים נמצאים על האור, נמצאים בראש, צריך לשטוף את זה כמו שצריך, זה בוודאי. אבל לא לעשות בלגן, יש חכם אחד שעשה מזה בלגן, אני מקווה שלשם שמיים, כן. זה צריך לנקות, זה טפיל, זה לא תולעי הניסקיס, בבשר הדג, ולכן אני אומר, כל כשרות, אם יש לנו דג מושט, חתם סופר, אין בעיה בדבר הזה, ולא צריך לעשות בלגן. דג קרפיון, כל כשרות אין לי בעיה, אבל שוב, בקרפיון בראש, יש לי בעיה של טפילים, לשטוף אותו כמו שצריך. מה קורה עם הדג סלמון? הסלמון הזה, אם הוא, אני מדבר עליו כשהוא טרי, ברגע שאני לוקח אותו, אז אומרים שהנורווגיה בכלל עם צ'ילה וכל אלה אין בכלל בעיה בזה. אבל אני אומר שוב, לא צריך לחשוש ברגע שאנחנו רואים עליו את הכשרות, ולו הכשרות המינימלית זה בסדר גמור. מורידים את הראש, אין בעיה בכלל. מה קורה? יש היום שמן קנולה, חתם סופר מגיע מספרד. כל מיני כאלה, לא בדצים חזקים נקרא לזה, שאנחנו סומכים. האם אפשר לקנות שמן קנולה? כן. שמן קנולה שהוא 100%, כל הכשר זה בסדר. גם רבנות מקומית, אדם שטס לחול, שאלו אותי, נמצאים בספרד. מעיקר הדין, אמיתי אמיתי, שמן קנולה 100%, גם ללא הכשר, אין לי בעיה. אבל החוק מתיר גם כשכתוב 100%, לשים עד 2% משהו אחר. ולכן לא לסמוך, עדיף לקנות לפחות שיהיה עם כשרות, אבל לא צריך להחמיר בזה. שמן קוקוס אורגני, מוכרים אותו, יש כשרות של OU, אין בעיה. ברגע שזה 100% זה בסדר. תחתיות ארטישוק, כפור, אין בעיה. צריך להיזהר, בחנויות יש ארטישוק אלים, זה נמכר בצנצנות. מה הכשרות? רבנות? זה לא רבנות, של צוהר. רבותיי, לא סומכים על זה, לא סומכים עליהם, על צוהר, ולא סומכים על מה? על מלא חרקים יש בעלים של ארטישוק, ולכן לא להתקרב לזה. תחתיות ארטישוק קפואים, אין לי בעיה, זה בסדר גמור. יהודים שואלים לגבי תמרים מיובשים, מג'הול, האם אני חייב לקנות בדעת צדה החרדית, או אני יכול לקנות כל תמרים מעיקר הדין מיובשים, היבוש שלו הוא על העץ. זה לא מיובש בתנורים, אין בעיה. יש לי בעיה אחת, המג'הול ועוד מגיעים פה מארץ ישראל, מבקעת הירדן, עיר התמרים, עיר יריחו, גם משם. אז מה תרומות ומעשרות? אורלה, אני לא חושש, מה עם תרומות ומעשרות? מה עם שמיטה? ולכן צריך כשרות. עדיף לרכוש כשרות מהדרין, אבל אני אומר, אם אין לו על זה בדת, הוא קונה רק בדת צדה חרדית. ואין על זה, יש איזו רבנות מקומית שם, מעיקר הדין זה בסדר ואפשר לסמוך. כן. סומסום לא גדל פה בישראל, הסומסום לא צריך תרומות ומעשרות. כן. נכון. זה עובר כליה בתנור, ולאחר מכן סוג של כבישה נקרא לזה, ומזה עושים את התחינה. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, החמיר בישולי גויים בתחינה, בסומסום. אבל דעת חכם עובדיה להקל בזה, דעת רוב הפוסקים להקל בזה, לכן מי שמקל בזה אין בעיה בדבר הזה. חוק חתם סופר, סלש רבנות רגיל. כן, מה אתה שואל? אם יש כשרות, אין בעיה, אין בעיה, אני יודע. קמח תפוחי אדמה, קמח תפוחי אדמה, לא צריך כשרות בדץ. כל הכשר בדבר הזה מועיל, וזה בסדר גמור. קפה, דיברנו בשיעור שעבר שמקרא הדין לא צריך כשרות, אני אדבר על קפה תחון, קפה שחור. קפה נמס ללא טעמים, גם אם זה כמו של הטסטר צ'ויס, ג'קובס, כל החברות האלה שמצויים בשוק פה בישראל, אין בעיה גם אם אין על זה בדץ. יש בקפה נמס של אלית, יש להם לפעמים רבנות צפת, ולפעמים יש להם בדץ עדה חרדית. למה? אז אמר לי הרב שמואל אליהו מצפת, שהרבה פעמים יש חומר, זה נקרא אנטיפום, שהוא לא נותן לגרגירים להתגבש, להיות גוש. והאנטיפום הזה הרבה פעמים יש איתו בעיות. אז עדה חרדית לא מאשרים. לכן, לכתחילה, כשאנחנו קונים את הקפה נמס של אליט, הגרגירים בעיקר, לקנות של בדץ עדה חרדית. אבל מכה הדין, יש פה ביטול ב-60 ואפשר להקל? אוקיי, אותו דבר הסוכר. בשיעור שעבר דיברנו שמכה הדין בכלל לא חובה, אין בזה בישולי גויים, אבל מהיות טוב, כל דבר, עצה טובה, אנשים ששמעו את השיעור התחילו להרים גבה, רגע, אז אפשר בלי כשרות? חברים, כל דבר שיש לנו על המדף ויש עם כשרות, תקנו עם הכשרות. עכשיו, יהודי שואל, הוא כותב ככה, איך אני בתור אדם פרטי אמור לבדוק מסעדה? האם תעודת הכשרות לא מזויפת? האם אין גוי באמת במטבח שמדליק את האש? איך אני בודק? האם אני יכול לסמוך רק על התעודה? חברים, לא צריך שיהיה לנו אומרים ביידיש נרווין. נרווין זה פחד, אולי המוכר משקר אותי, אולי התעודה מזויפת. ברגע שאנחנו נכנסים למסעדה, נכנסים למקום שמוכר אוכל, ואנחנו רואים תעודה מקורית, אנחנו רואים שזה עם תאריך המצוין, לא פג תוקף, אפשר לסמוך על התעודה. כמובן שהיא מהדרין, אפשר לסמוך. לא צריך לחשוב שאולי הוא זייף, אולי הוא מרמה, אולי הוא משקר. ברגע שאני שואל את המשגיח המקומי, תגיד לי, מה קורה א', ב', ג', והוא עונה לי על הן, הן, עליו, לב, מעיקר הדין אני יכול לסמוך עליו. אם כי השבוע יהודי נמצא בבית מלון, שולח לי, שאלתי את המשגיח, אמר לי, הכל בסדר, הכל בסדר, ואני רואה על הפלנצ'ה, בארוחת ערב, איפה שנמצאים המחוותות, ערבים שמים את הפרגיות על האש. אז הוא אומר לי, איבדתי את כל האמון במשגיח. רבותיי, אדם שהולך לבית מלון, בית מלון בקשרות רגילה, רבנות רגילה, כמו רוב הבתי מלונות פה בישראל, אל תאשים את המשגיח, זה בישולי גויים לנו הספרדים. בדיעבד זה מותר, אבל המשגיח שיקר לי, זה לא בסדר, זה ודאי לא בסדר, אבל אני אומר, בגדול אפשר לסמוך על המשגיח, כי עד אחד נאמן בייסורים. יהודי שואל, חיממתי בצנצנת זכוכית מרק בשרי במיקרוגל. ניקיתי את הצנצנת, ואחר מכן חיממתי בו מרק פרווה. אנחנו הספרדים סוברים, אין בעיה בזכוכית. זכוכית? גם אם בישלת, חיממת בו בשרי, שהגיע לידי חום יד צולדת, לאחר מכן משהו פר ואין בעיה. אחינו האשכנזים מחמירים, וצריך שיעבור על הזכוכית 24 שעות, שיהיה נותן טעם לפגם, ורק אז מותר פר ו. יהודי שואל, האם דגני בוקר, קורנפלקס למיניהם, בקשרות אישור הרבנות הראשית? רבותיי, אישור הרבנות הראשית לישראל זה לא קשרות. בסך הכל הם מאשרים שיש כזה כשרות בחוץ לארץ, היות ואתה אזרח פה בישראל. עכשיו כתוב לך MK קנדה, כתוב לך KF לונדון, אני לא יודע מה זה. אז אם כתוב אישור הרבנות הראשית לישראל, זה אומר שמאשרים שיש כזה כשרות. זה לא כשרות של הרבנות הראשית. אם אתה סומך על ה-MK, אתה סומך על ה-KF ועל עוד כאלה, זכותך המלאה, אבל רק תדע שקיים כזה כשרות. מה רמת הכשרות? בגדול שווה רבנות רגילה. עכשיו, הדבר הטוב שיש פה שכתוב על המוצר, והרבה פעמים אני אומר לאנשים, מופיע באישור הרבנות? אומרים לי כן. מה זה אומר? ללא חשש חדש. אם קמח בחוץ לארץ שנזרע ועדיין לא הגיע ט"ז בניסן, כמו התקופה של עכשיו, יש לזה איסור חדש. ברגע שיש אישור הרבנות הראשית לישראל, הם לא מכניסים לארץ איסור חדש. ולכן כל המוצרים שמקמח, הקורנפלקס, דגנים, אתה צריך לבדוק שיש את האישור של הרבנות הראשית לישראל, ואז זה ללא חשש איסור חדש. אחרת, לא סומכים. לא סומכים. אני כל כך התפלאתי היום שקיבלתי מיהודי שנמצא באיחוד האמירויות, והוא שואל אם הוא יכול לקנות בסופר גבינה מחלב פרה. זה בורות. למה בורות? כי אני חושב ש... כל הכבוד שהוא שואל, אבל חלב פרה, גבינה, קל וחומר, אסור ללא פיקוח יהודי. אין את... ולכן, הרבנות הראשית לישראל לא מכניס, שיש לך אישור הרבנות הראשית, הם לא מכניסים לישראל חלב נוכרי. הפקת חלב נוכרי, כן, אבל לא חלב נוכרי. לכן אני אומר, קיבלת, קנית, עכשיו טוב, חנוכה, הסבתא הביאה מוצרים חלביים מחוץ לארץ, תבדוק טוב, אם זה חלבי, תיזהר, נורה אדומה. אם זה עם קמחים, חמשת מיני דגן, עוד נורה אדומה. למה? איסור חדש. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה. אבל קורנפלקס פרווה, קורנפלקס פרווה, תירס, שיש עליו אישור של הרבנות הראשית, אין לי בעיה מכר הדין, אין בעיה, כי אין בזה גם בישולי גויים. מה אתה שואל? הפקת חלב נוכרי זה לא חלב נוכרי, הפקת חלב נוכרי זה כבר שלב פחות, יש הרב, אני יודע שהרב יצחק יוסף התיר את זה, אמרנו שיש בזה מחלוקת, כדאי לכתחילה להחמיר. חלב, לקחו את החלב, אני אסביר, חלב, לקחו חלב ניגר, ניגר, אתה יודע מה זה ניגר? נשפח כמו הסודה פה, ו... מזה ייצרו משהו, זה חלב נוכרי, אבל הפקת חלב נוכרי, לקחו את החלב, איפשו אותו, באו הרב, הרב צבי פסח פרנק, זכר צדיק לברכה, ועוד פוסקים, והם טוענים שלא על זה גזרו חכמים. הם גזרו על חלב כשהוא נוזל, לא על חלב שהוא מיובש והוא אבקה. ולכן אני חושב שפה בארץ ישראל לכתחילה ראוי ונכון להחמיר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פה בארץ ישראל חלב בקרטונים אין שום בעיה. אין שום בעיה, תקנה מהדרין, שכתוב עליו מהדרין. רבותיי, אנחנו נמצאים בחג החנוכה, ערב שבת פרשת מקץ. אמרתי לחזק את עצמי קצת סיפורים באמונה. סיפורים שבאמת אנחנו, לצערנו הרב, אנחנו הרי נמצאים פה על זמן שאול בעולם הזה. אף אחד לא נמצא פה לנצח. והרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה, למה זה קרה לי, למה זה הגיע לי, בדיוק התחזקתי, תראה מה פלוני עשה לי עוול, אלמוני עשה לי עוול, כי אנחנו נמצאים פה לפרק זמן, אנחנו לא רואים את כל התמונה, אבל אדם שחי אמונה, אדם שנושם אמונה, אדם שיודע כל דבר יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, זה אדם שצולח את החיים פה בעולם הזה הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב לו, כי הוא יודע, זה לא פלוני, זה לא אלמוני, ולמה זה קרה לי? כי יש בורא לעולם, ובורא לעולם לא מוריד רע, בורא לעולם עושה רק טוב ליהודי ורוצה לעשות לו טוב, ואני אסביר. שנה שעברה בקיץ, שנת תשע"ב, סליחה, בקיץ תשע"ב, זה לא שנה שעברה, זה לפני 10 שנים, 11 שנה, היה בתלמוד תורה במודיעין עילית מלמד, שקראו לו רבי נחמן, לא משנה, והשכנים ביקשו ממנו, שתי שכנים, אמרו לו, תקשיב על הדרך שאתה נוסע לתלמוד תורה, אולי גם שילמו לו משהו, הוא היה כמו הסעה בשביל הילדים. משפחה אחת, יש היום בתלמודי תורה גם גנים, והילד של המשפחה למד בגן של התלמוד תורה. אמרו לרבי, על הדרך שלך התלמוד תורה, כי אתה מלמד מורה שמה, תיקח גם את הילד הקטן. הוא היה לו ממש שתיים, שלוש משפחות שמה. חברים, יום אחד הוא מוריד אותם, הוא מיהר לרדת לחדר, הוא אמר להם, תסגרו את הדלתות שאתם יורדים, אבל הילדים היותר גדולים ירדו מהרכב, ואת הילד הקטן של השכנים שכחו ברכב, ילד בגיל 4 בשם חיים בוימל, וכשהמלמד מגיע בשעה 3 להיכנס לרכב, הוא רואה את הגרוע מכל, שהוא שכח את הילד הקטן, אולי הוא נרדם, זה הנסיעה של איזה רבע שעה, נרדם ברכב, ובר מינן קיפח את נשמתו, השם ירחם. כמובן הרבי היה במעצר על רשלנות, על וכו' וכו'. הסבא של הילד שלא עלינו נפטר, התקשר לעורך דין של המלמד, אולי הוא שכר עורך דין, ואמר לו, אני רוצה במשפט להעיד לטובת המלמד. אני רוצה להעיד לטובתו, כמובן שהעורך דין שמח, יש לנו פה מישהו מטעם המשפחה שיבוא וידבר. הפרקליטות, התביעה דרשה 3 שנות מאסר למלמד, כי זה רשלנות, איך הוא עשה כזה דבר וכו' וכו'. נעמד הסבא ואמר, יש לנו צער גדול מאוד שהנכד הלך לעולמו במוות נוראי, אבל ונתן מוסר שם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שיש בורא לעולם, וזה גזרה מאיתו התברך. נכון, זה היה מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל אנחנו לא כועסים בכלל. ועכשיו אני דורש, הוא אמר הסבא, מטעם המשפחה אין שום עניין יהיה להניש אותו, יש לו ילדים קטנים בבית, הוא אבא מפרנס וכו' וכו'. ממש סינגר עליו ונתן להם שיחת מוסר על אמונה. מה שפסקו בסוף זה עבודות שירות בלבד, שלא נדע. בכל אופן, כעבור מספר חודשים באמת נולד לנהג הזה בן. הסבא היה סנדק וקראו לו חיים על שם הילד שנשכח ברכב. מורי ורבותיי, יהודי אמיתי, אמיתי, שלא נדע, גם בשעות הקשות אל תאשים, אל תכעס. אם אתה חי אמונה, יודע שיש בורא לעולם, הרבה יותר קל לך. אתה לא חי עם תסכולים, עם מצבורים. אתה אוגר שנאה ונקימה ונתירה. התורה נגד לא תיקום ולא תיתור. למה? ויראת מאלוהיך. כי ברגע שאתה נוקם ונותר, אז אתה לא מאמין שיש בורא לעולם. תחיה עם אמונה ותדע שיש מנהיג. אומר דוד המלך, דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. אומר דוד המלך, תדע לך, יש מנהל לבירה, הקדוש ברוך הוא. אדם לא יודע לשם מה הקדוש ברוך הוא מוליך אותו למקום הזה. אדם לא יודע למה השם לא נותן לו את מה שהוא רוצה, למה זה קרה לו. אבל דבר אחד, הכל מלמעלה. אומר הפלא יועץ, אין רע יורד מן השמיים. מה פתאום, חס ושלום. אבל זה נראה רע, נכון, זה נראה רע. אומר בעל התניא, אלוקים אף פעם לא גורם לאדם משהו רע. לפעמים הקדוש ברוך הוא בולם, בולם. מה זה בולם? כמו רכב, יש לו ברקסים, והוא יודע, וצריך את הברקסים, ובלי הברקסים לא היינו יכולים. אני רוצה להקריא לכם סיפור שנשלח אלינו לאלון פניני עין חמד. ראיתי שאחר כך זה הודפס בספר מהשם יצא הדבר. המכתב הזה נשלח אלינו לפני למעלה מעשור, ואני חייב לו, הפעם פרסמנו את זה. בעלת הסיפור כותבת, ואני אקריא ממש את הלשון שלה, אולי לא את הכל אני אקצר. היא כותבת, כשכל חברותיי התחתנו ואנוכי נשארתי רווקה יחידה בכיתה, היא למדה באחד הסמינרים פה בירושלים, נותקו לי הקשר עם רוב הבנות מטבע הדברים, כל אחת היא אימא היום וכל אחת היא משפחה לילדים וכו' וכו', אבל יש לה חברה אחת שהיא שמרה איתה על קשר בשם חנה. קרא לה חני במכתב, לא משנה. היא אומרת, שמרתי איתה על קשר חזק, שיתפתי אותה בכל מה שעובר עליי, היא שיתפה אותי, והייתי כל יום חמישי מגיעה אליה הביתה, כבר היו לה 3 ילדים, והייתי באה לעזור לה להכין את השבת, לעזור לה להיות עם הילדים, כל יום חמישי, כל יום חמישי. היא ילדה אחר כך את הילד הרביעי, לאחר הלידה של הילד הרביעי באה לבקר אותה, והביאה לה דברים וכו' וכו'. ואז פונה אליה אותה חנה, חברה שלה, זאת היולדת, אומרת לה, תגידי, סליחה שאני שואלת, אבל אני לא מסוגלת יותר. אומרת לה, מה? למה את לא מתחתנת? כמה פעמים שלחתי לך שטחנים, שלחתי הצעות, וכולם נתקלים בסירוב. תסבירי לי למה את לא מתחתנת. אותה בחורה שהתחילה לבכות, התחילה, באמת, היא אומר, אז היא ראתה היולדת שהיא גרמה לה לבכי, היא אומרת לה, את יודעת שאני אוהבת אותך, את יודעת שאני לא התכוונתי להרע לך, אבל חשוב לי. היא אומרת לה, את יודעת מה, אם את שואלת, אני אספר לך. אני לא רציתי אף פעם לספר את זה, אבל רק המשפחה הקרובה ביותר שלי יודעים את זה. בגיל 17 הובחנו אצלה בעיה רפואית שהיא לא מסוגלת ללדת. היא לא יכולה ללדת, מטבע הדברים, יש לה חוות דעת. היא אומרת, אני לא יכולה להתחתן, מה אני אתחתן? איך אני אתחתן. כל שידוך, אנחנו מורידים את זה בצורה יפה, אבל לא, לא שייך. אם יבוא הצעה של אולי אחד שלא יכול, אבל לא שייך כרגע, מה פתאום. חברים, היא כותבת לנו שאחרי שבוע של הלידה של אותה חנה, התגלה אצלה בר מינן סיבוך נדיר, היא התאשפזה, ואחר כך הגיע חיידק, היא הגיעה למחלקה של חולים סופניים, היולדת עצמה. היא אומרת, היא לקחה על עצמה, אותה בחורה רווקה, את כל הבית של אותה חנה, והיא טיפלה בילדים, ויום יום, וסדרה אותה, ולקחה, והלכה. יום אחד היא כותבת במהלך ביקורי אצלה, אצל היולדת שבמצב קשה מאוד, היא אומרת לה, היולדת אומרת לה, לפני שאני נפרדת מן העולם, אני רוצה לבקש ממך טובה גדולה. כבר דיברתי עם בעלי, הילדים שלנו יהיו זקוקים לאימא, לאימא כפי שרק את, עם ההקרבה והמסירות הגדולה שלך יכולה להיות, תחשבי על זה ברצינות. שתיהם התחילו לפקוט, ובאותו הלילה בר מינן היולדת השיבה את נשמתה. היא כותבת, חלפו כמה חודשים וקיימתי את הצוואה. אבל מורי ורבותיי, לא פה סוף הסיפור. היא כותבת, הילדים קיבלו אותי בטבעיות, הודעתי לקדוש ברוך הוא, שמה? שלאחר מכן ביורצייט של אותה חנה של השנה, התבשרתי שאני עומדת להפוך לאימא לילד משלי. הרופאים לא האמינו לנס שקרה לי. מורי ורבותיי, אנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, למה פלוני עוד לא מתחתן, ולמה אלמוני קורא לו, ולמה בצורה הזאת, ובדיוק היא התחברה עם אותה אחת. הכל הקדוש ברוך הוא מסובב. אם אנחנו, אני אדבר על עצמי, נעמוד רגע, עכשיו בחג החנוכה, נעשה חשבון נפש על דברים שעברו עלינו. זה זמן באמת לבוא לראות את רחב של הקדוש ברוך הוא, איך הוא בורא, איך הוא משגיח על הכל, איך אנחנו, אתם יודעים מה זה בהצגה של חוטים, מריונטות, אנחנו חוטים, בובות על חוטים, זהו. הקדוש ברוך הוא מסדר איפה תהיה, למי תתחבר, מי תכיר, אבל תראה מה, שום דבר. אנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. רבי משה פרדו, בטח שמעתם עליו, זכר צדיק לברכה, הוא הקים את הסמינר אור החיים הראשון הספרדי בבני ברק. אמא של אשתי בריאה למדה שם. שנים, לפני 50 שנה, הוא הקים סמינר ספרדי אור החיים בבני ברק. והיה זמן שהוא צריך כסף, ואמרו לו, תטוס לחוץ לארץ. הוא טס לחוץ לארץ, הכל הלך בצד שמאל, לא הרגיש טוב, השפזו אותו, חום שלו גבוה לא יורד, והוא הכיר אחד הרופאים יהודי בארצות הברית בניו יורק. הרופא שבא לבדוק אותו ראה שיש לו ציצית, ציצית קטן על הגוף. אמר לו, מה, יש עוד יהודים שלובשים את זה? אני זוכר את זה מהעיירה בחוץ לארץ. הוא אמר לו, התקדמנו וכו' וכו'. רבי משה פרדו קנה לו תפילין לרופא הזה. אבל הוא אומר, הייתי ממורמר, איך זה שלוחי מצווה אינם ניזוקים, נסעתי. ואיפה? אני צריך כסף, ואני עושה, הוא באמת עשה עבודת קודש, בנות שהגיעו לשם הרבה פעמים, זה לא היה כמו היום, והוא החדיר בהם אמונה ואהבת התורה, זה לא היה כמו היום. והוא הרגיש תסכול, עזבתי את המשפחה וכך קרה לי שהוא בקושי עבד, כי הוא כל הזמן, הוא לא חש בטוב. אבל דבר אחד, הוא התיידד עם הרופא הזה, קנה לו תפילין ונתן לו את הטלפון, אמר לו, כשאתה תהיה בישראל, תבוא אצלי, אני אראה לך את המוסדות שלי, אני אכיר לך וכו' וכו'. אומר רבי משה פרדו, חלפו 15 שנים. יום אחד המזכירה אומרת לו, יש איזה יהודי בפתח, רוצה לראות אותך. הוא אומר, אני שכחתי, לקח לי זמן להיזכר מי זה היהודי, זה הרופא מניו יורק. אומר לו הרופא, וואו, באתי לראות, הרב עשה לו סיור בכל הסמינר, הראה לו את הפנימיות, הראה לו את הכל, הכל. הוא אומר לו, תקשיב, הם יושבים במשרד לשתות. הוא אומר לרבי משה פרדו, תקשיב טוב, הוא אדם ערירי. אין לו ילדים, אין מי שירש אותו. הוא אמר לו, אני תורם את הכל לסמינר, לסמינר אור החיים של בנות. אמר הרב פרדו, לקח לי 15 שנים להבין למה נעשה חולה בחוץ לארץ. למה הוא עבר את מה שעבר? הוא אומר, יכולתי לבוא ולומר, ריבונו של עולם, איפה מה שהבטחת לי, איפה מה... שלוחי מצווה לא נזוקים, הלכתי לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא יודע מה דרכיו. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, העיקר הראשון ב-13 עיקרי היהדות, אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך, שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא מכוון, אל תתלונן, תאמין בבורא עולם. תאמין שכל מה שעובר עליך זה יד מכוונת. חז"ל כבר אומרים, אין אדם נוקף אצבע, אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. אנחנו כל יום בברכות השחר, מה אנחנו אומרים? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוראי, ריבון כל המעשים. אנחנו שמים לב למה שאנחנו אומרים? ריבון כל המעשים, זאת אומרת, אתה בורא עולם, כל מה שאני אעשה במשך היום, או מה שיעשו לי, זה ממך. כי אתה ריבון, אתה הכל, זה הסכמה שלך, אף אחד לא יכול להרע לי חוץ ממך. בתפילת שחרית מדי בוקר, ויברך דוד, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. ולא רק שאתה מושל בכל, בידך כוח וגבורה לגדל ולחזק, אתה יכול הכל. תדעו לכם, יהודי שחי אמונה ויודע שאנחנו פה כלום, אנחנו פה... כמו שהזכרנו, שחקנים בלבד, אבל הוא מנהיג, הוא מכוון, תחיה אמונה. וכמה שאתה תאמין יותר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך יותר. דוד המלך אומר במזמור תהילים, לדוד השם רואי לו אחסר, מה הוא אומר? בנות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, במעגל את זרק למען שמו, ואז הוא אומר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא הרערה, איך הגעת לגי צל מוות? עכשיו הוא היה בנות דשא, על מי מנוחות, הגיע לגי צל מוות, איך זה העניין? אומרים בעלי המוסר, מדובר פה על שני אנשים, אדם שהשם רואי לא יחסר, זה בן אדם ראשון. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואי, הוא המנהיג, הוא המושל, הוא הרואה שלי. אז אחד כזה, בנו דשא הרביצני, על מי מנוחות, זה לא הוא, זה לא היא, זה בורא עולם, אני לא כועס, יש מנהיג לבירה, אחד כזה שחי אמונה, אבל אחד שאומר, גם כי אלך, אני אלך, בגי צל מוות, אחד כזה, אבל גם שניהם, לא יראה רק כי אתה עמדי, שניהם אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, אבל אחד שאומר, אני אלך, אני אעשה, אני ואני, לי יורי ואני עשיתיני, זה הכי גרוע. דוד המלך אומר בתהילים, יהי חסדך השם עלינו, אנחנו אומרים את זה כל יום לפני אשרי, כאשר ייחלנו לך. אתה יודע כמה חסד יבוא לך? לפי הייחול שלך לקדוש ברוך הוא. אם אתה תחיה אמונה, יבוא חסד יותר גדול. היום בדיוק דיברתי ברדיו, בכל חי. אומרים לי, הרב, אולי תעשה משהו לחנוכה, איזה סגולות לחנוכה. הבאתי להם כמה, אבל אמרתי להם, תעזבו. בתחילת דבריי, אמרתי להם, אני רוצה לומר למאזינים דבר אחד. סגולות זה חשוב, יש זמנים של עת רצון כמו חנוכה, זה ברור. אבל אנחנו רוצים חסדים, תלוי בנו. כאשר ייחלנו לך, אם אנחנו מייחלים, מה זה מייחלים? פעם ראיתם בן אדם, לא עלינו רק בדברים טובים, אשתו צריכה ללדת, הוא מחכה לאמבולנס שיבוא. הוא מחכה בקוצר רוח. הוא נעמד בחלון מתי יבוא האמבולנס. זה לייחל. אתה מייחל לחסדים של הקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא, החסד שאני אתן לך הוא הרבה הרבה גדול. יהי חסדך עלינו, לפי איך שאתה. דוד המלך אומר במקום אחר, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את אלה שמחכים לחסד. אבל אחד שהוא בקושי בסדר, אולי גם, הוא מתפלל גם, זה לא מייחל לחסד. הוא מייחל לעורך דין, הוא מייחל לרופא, הוא מייחל להוא שיעזור לו, לפרוטקציות, לקשרים, לקומבינות. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך קומבינות, תסתדר לבד נשמה. אבל אם אתה מייחל אליי, אתה מחכה לי, בבקשה תחכה. אתם יודעים, כשהמן היה יורד, אז אומרים שבפתח הבית לצדיקים היה יורד ליד הבית, ולרשעים היו צריכים ללכת וללקט. זה לא שחלילה היו צדיקים והיו רשעים, היו ממש רשעים, לא. הכוונה, אדם שהיה מייחל, אומר ריבונו של עולם, אני מאמין שמחר על הבוקר אני רואה את המן, שזה המזונות, זה הפרנסה, הקדוש ברוך הוא מביא לו את זה עד הבית. אבל אחד שהיה אומר, אני אסתדר, אני... אומר הקדוש ברוך הוא, לך תלקט, לך תאסוף, אתה תסתדר, לך תאסוף. היה בחור בשם פסח, ודאי, בחור בשם פסח, הלך ללמוד בישיבתו של החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן ברדין. עזב את הבית, עזב את ההורים, התגעגע, זה מאוד קשה. יום אחד החפץ חיים עובר ליד החדר שלו, ברוך הבא כבוד הרב, אני כבר מסיים, ושומע את פסח בוכה, שמע בחיות, פתח את הדלת, אמר לו פסח, אתה בטח מתגעגע להורים, נכון? אמר לו כן, מה אתה מרגיש? אומר, אני מרגיש שאני לבד. אמר לו פסח, כן, תקשיב טוב, יהודי אף פעם לא לבד. יהודי הוא לא לבד, תוציא את זה מהראש. אני מקצר כי הרב הגיע. דבר אחד, יוסף הצדיק, השם איתו. למה? כל מקום הקדוש ברוך הוא חי אמונה, אין לנו אדם שחי אמונה יותר מיוסף הצדיק, הוא לא פוחד, הוא לא מרתיע, הקדוש ברוך הוא. לא לחינם אומר דוד המלך, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. יוסף שם את הקדוש ברוך הוא מול פניו, כל דבר זה הריבונו של עולם, הוא יעזור. אנחנו רגילים לומר בחיי היום יום, אם ירצה השם, השם יעזור. אתה מאמין בזה? אמיתי אמיתי, אם השם ירצה, השם יעזור, להכניס יותר שם שמיים שגור על הפה, הקדוש ברוך הוא יגיד, אתם מייחלים לחסדי, אני אתן לכם שפע, ברכה והצלחה, יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן.